שכירים, עצמאים, בעלי עסקים, חלקם גויסו למילואים, חלקם נתקעו בלי לקוחות, פתחו תקופה לא צפויה והם צריכים להחזיק את הראש מעל המים לאורכה. אני עצמי בעל חברה בעם, אני עצמי מעסיק עובדים, ההכנסות שלי נחתכו לאפס, כמעט אפס, מי עסק צומח, אבל ההוצאות נשארו אותו הדבר. לא סתם אני אומר לכם לאורך כל התקופה הזו שאתם איתי ואתם מאזינים לפודקאסט שכל אחד צריך קרן ביטחון, כל משפחה, וכן גם כל בעל עסק, בדיוק מהסיבה הזו. כי אם הייתי עם הרווחים של החברה, קונה רכב יוקרה או מחליף את הבית שלי לבית הרבה יותר יוקרתי, כנראה שהייתי צריך עכשיו לפטר את העובדים ולסגור את העסק. אבל בגלל שיש לי קרן ביטחון לעסק שלי, בגלל זה אני אצליח להחזיק את הראש מעל המים, אני אצלח את התקופה הזו ואני אצא חזק הרבה יותר. אני מקווה שגם אתם. ואם אתם בתחילת דרככם, כדאי לכם מאוד להקשיב לפרק הזה. אם אתם שכירים, אני גם אספר לכם כמה דברים שאולי כדאי לכם לדעת. אם אתם עצמאים שלא בעלי חברות בעם, אני מקווה שגם לכם אני אוכל לתרום קצת. ואם גויסתם למילואים, אז תשמרו על עצמכם. אין לי מה להגיד לכם, חוץ משתשמרו על עצמכם. ושעדיף לחפש עורך דין טוב מאשר קברן טוב. אתם במלחמה, אל תתבלבלו עם הבטש שהתרגלתם אליו ביהודה ושומרון. אם יש לכם ספק, תחזרו הביתה בשלום. פתיח ומתחילים. אנחנו כבר שבועיים לתוך הלחימה. שכירים רבים יצאו לחל"ת. דעו לכם שאם אתם נמצאים בחל"ת יותר מ-30 יום, אתם זכאים לדמי אבטלה החל מהיום הראשון. אם המעסיק מודיע לכם מלכתחילה שהוא מתכוון להוציא אתכם לאבטלה ליותר מ-30 יום, אתם זכאים לדמי אבטלה מהיום הראשון, ואו אתם יכולים גם להתפטר מהעבודה, התפטרות כפיטורים, ומה שזה אומר שאתם זכאים לדמי אבטלה מהיום הראשון, כאילו שפיטרו אתכם. חוץ מזה, נכון להיום, פיטורים והתפטרות זה פחות או יותר אותו הדבר, אין איזה זכויות מיוחדות למי ש... מפוטר, חוץ מזה שמקבלים דמי אבטלה מהיום הראשון, וזה חשוב. גם מעסיקים שהורידו לכם אחוז משרה, אם לצורך העניין אמרו לכם, תשמע, נכון שלפני הלחימה הייתי צריך אותך במשרה מלאה, אבל עכשיו אני צריך אותך בחצי משרה. אתם יכולים להתפטר מהעבודה, ומבחינת הביטוח הלאומי זה יהיה כאילו פיטרו אתכם. אתם מקבלים דמי אבטלה מהיום הראשון. אם אתם מעסיקים ונחתכו לכם ההכנסות, אתם יכולים לפטר את העובדים שלכם, כמובן, פיטורים רגילים לחלוטין. אתם יכולים להוציא אותם לחל"ת. אתם עדיף לעשות את זה בהסכמה איתם, כמובן, כדי שתהיו מתואמים. מומלץ מאוד שלא לעשות את זה. עובדים מאוד מאוד מעריכים, מעסיקים שהמשיכו להעסיק אותם גם בזמנים קשים. ואתם רוצים עובדים שמעריכים אתכם, כי עובדים שמעריכים אתכם הם עובדים מסורים יותר. מה אתם כן יכולים לעשות אם כרגע אין עבודה? ואת זה אני יכול להגיד בפה מלא, ההכנסות שלי נחתכו מהרבה למעט מאוד. אבל אני מנצל את הזמן הזה ואת הזמן של העובדים שלי כדי לפתח מוצרים ושירותים עתידיים שישרתו אותי בשנת 2024 ו-2025. אני מתרגם מוצרים שקיימים היום ומייצרים לי כסף היום, או יותר נכון עד ללחימה, לשפות זרות, כדי שאני לא אצטרך שהעסק לא יהיה צריך להיות תלוי רק בכלכלה אחת. זה גם מוסר השכל. אבל מאיפה יש לך כסף לשלם משכורות לעובדים? אתם בטח שואלים. בשביל זה בדיוק יש קרן ביטחון. זו הסיבה שיש בגללה קרן ביטחון, שום סיבה אחרת לא. זה הזמן של קרן הביטחון to shine, מה שנקרא. אתם צריכים לאורך כל השנה, אם יש רווחים, לא קודם כל להחליף רכב, לא קודם כל לזכור משרד מרהיב, אתם צריכים קודם כל קרן ביטחון שתחזיק אתכם בזמנים קשים, ממש כמו זה. למה? בגלל שמשברים זה אינדיקטור מצוין לעסק מדהים. אם עסק נדלן עבר את משבר הסאב פריים, זה אומר שמדובר בעסק מדהים. אם עסק מלונאות או תעופה עבר את משבר הקורונה, כנראה שזה עסק מדהים. אם אתם תעברו את התקופה הזו, אם אתם עסק ישראלי ואתם תעברו את התקופה הזו של הלחימה, זה אומר שאתם עסק מצוין. אתם צריכים לעבור את התקופה הזו ואתם גם רוצים שיהיה לכם את הרקורד הזה. גם עסקים וגם עצמאים שנפגעו מהלחימה צריכים עכשיו להשתמש בקרן הביטחון. זה בדיוק הזמן. זה בטח לא הזמן להוציא כסף מתיק ההשקעות שלכם. הרבה אנשים שואלים אותי גם, נכון לעכשיו, בגלל שהשקל ממש צונח לאור הלחימה, ובעצם הוא נכון להקלטת שורות אלה שווה יותר מ-4 שקלים, שזה סי של הרבה מאוד שנים. האם זה זמן טוב להמיר משקלים לדולרים או מדולרים לשקלים? אז כמו שכבר אמרתי בעבר, אם יש לכם אסטרטגיה כלשהי, זה לא כל כך משנה. זה שיש לחימה, אוקיי? אם התחלתם להשקיע לפני שנה ואתם משקיעים בסכומים קטנים, זה לא כל כך משנה שהדולר עכשיו נורא נורא יקר. אתם קונים כשיקר, אתם קונים כשזול, לזה קוראים מיצוע ערך קבוע. דיברנו על זה כבר בפודקאסט הזה, אתם יכולים גם לגגל את המונח הזה, או לכתוב בשורת חיפוש בקבוצת פייסבוק, מיצוע ערך קבוע, ואתם תגלו מה זה, אם אתם בפעם הראשונה עכשיו מאזינים לפודקאסט הזה. אבל, וזה אבל גדול, אם יש לכם קרן פנסיה למשל, או קרן השתלמות בסך מאוד מאוד גבוה, בערך של 300 אלף שקלים, חצי מיליון שקלים או מיליון שקלים, לעשות עכשיו מעבר ממסלול כלשהו, למסלול, למשל, מחכי מדד S&P 500, זה אומר שאתם בעצם קונים בסכום מאוד 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 גבוה דולרים ביוקר רב. קוראים לזה בעולם ההשקעות long. אתם בעצם long, טווח זמן ארוך מאוד, על הדולר ב-4 שקלים. תראו, הדולר לאורך כל העשרות שנים האחרונות נע בין 3 שקלים ל-4 שקלים. כרגע הוא בשיא שלו, מבחינת יוקרה, מבחינת היוקר שלו, סליחה, ולכן עכשיו לשים את כל כספיכם לקנות איתו דולרים, זה לאו דווקא רעיון טוב. אני לא יודע אם הייתי עושה את זה עכשיו. בעתיד, אני מאמין שהשקל יתאזן למול הדולר, שוב, זאת דעתי, ואני פה פותח סוגריים מאוד מאוד עבים, בגלל שאני לא אוהב להציג דעות בפודקאסט הזה, אני אוהב להציג נתונים, אבל הנתון הוא שהדולר והשקל בעצם בסוג של נדנדה, שנע בין 3-4 שקלים, וכרגע השקל מאוד מאוד חלש אל מול הדולר, ולהעביר מסלולים עכשיו, מסלול צבירה מלאה, למסלול S&P 500, יכול להיות שה-S&P 500 ימשיך לעלות, כמו שהוא עלה לאורך עשורים רבים, לדוגמה הזו ספציפית, אבל אם הדולר יחזור להיות 3.6, או 3.5, או 3.2, כמו לפני שנה וחצי או שנתיים, אז אתם לא תרגישו את העלייה הזו בקרן הפנסיה שלכם, או בקרן ההשתלמות שלכם. אז אני לא בטוח שזה מה שאתי עושה, זו באמת באמת דילמה, אני מודה. בורסה הישראלית, בורסה שהיא מאוד מאוד חזקה, היא הוכיחה את עצמה לאורך כל השנים, אפילו אם אני לא טועה, מאז היא וסדה, היא השיגה תשואה שהיא גבוהה יותר מה-S&P 500. כמובן שזה לא מעיד שום דבר על תשואות העתיד, ושום דבר פה זה לא המלצה, אבל נכון לכתיבת שורות אלו, יש פאניקה בשווקים, ופאניקה בשווקים זה זמן לא טוב למכור, אם יש לכם ניירות ישראלים או קרנות סל מחכות מדד תל אביב 35 או 125, זה לא משנה, זה ממש ממש לא זמן טוב למכור אותם, זה, אם כבר זה זמן טוב לקנות בזמן שיש פאניקה בשווקים, כי החברות האלו מתומחרות בחסר, מי שמסתובב בטוויטר או ה-X איך שקוראים לזה היום, ורואה באמת את הניתוחים שעושים, אני כבר מזמן לא עושה את זה מרצוני החופשי, אבל מי שכרגע מנתח ביצוע חברות רואה ביצועים מצוינים ביחס למחירי המניה. אז השורה התחתונה של מה שאני אומר, זה בטוח לא זמן טוב למכור אם יש לכם כרגע מניות ישראליות אצלכם, שווה לפחות לחכות עד שיעבור הזעם, ואני תמיד בעד להמשיך עם אותה האסטרטגיה שהייתם איתה עד היום. זאת אומרת, אם עד היום השקעתם בתל אביב 125, יופי, תמשיכו לעשות את זה גם היום, אתם קונים מניות בזיל הזול. משפחה וחברים, שימו לב, אולי אין לכם הכנסה רבה, אבל יש לכם כרגע, אם אתם תקועים במקלטים, או אם אתם בלי עבודה כרגע, או בלי לקוחות, יש לכם זמן רב להשקיע במשפחה ובחברים. זאת השקעה מצוינת לטווח ארוך, זאת השקעה שמשלמת דיבידנדים רבים. אם יש לכם את היכולת לבלות זמן רב עם האנשים שחשובים לכם, עם האנשים שמשמעותיים אליכם, תעשו את זה. זו גם השקעה. זו השקעה שלאורך כל החיים, כשאנשים במיטת חוליהם, ב-120 שלהם, לקראת ה-120 שלהם, שואלים אותם על מה הם התחרטו, לרוב התשובה היא שלא ביליתי יותר זמן עם המשפחה. התשובה היא לעולם לא, אני מתחרט שלא עבדתי יותר. אז היום, כשנכפה עליכם לעבוד פחות, תבלו זמן עם האנשים שקרובים אליכם, זה גם דרך נהדרת להפיג מתח וחרדה. אני אישית בחיים שלי, בתקופה הזו, בתקופה של שינויים רבים. העסק שלי שצמח מאוד בשנתיים האחרונות, התכווץ כמעט לאפס. ככה זה, פירמידת הצרכים של מסלו, כשאנשים חושבים על החיים עצמם, הם לא חושבים על השקעות. וזה בסדר. אבל, יותר מזה, אשתי כרגע בהיריון מתקדם, והדבר שהכי מעניין אותי בימים אלו, זוהי, והיכולת שלה ללדת בשקט ובבטחה. לכן אני מצטער להודיע על צמצום משמעותי בפעילות של העסק שלי, של השקעות לעצלנים. אני אהיה כנראה פחות נוכח באינסטגרם ובפייסבוק. אני מאוד אשתדל להעלות פרקים פעם בשבועיים, כמו שהתרגלתם, אבל אלו יהיו פרקים קצת יותר קצרים, לפעמים גם מוקלטים באופן שכונתי יותר, ממש כמו שאתם ברגע זה צופים בי ביוטיוב או מאזינים לי בספוטיפיי. צוות העובדים המסור של השקעות לעצלנים ימשיך לענות לכם לשאלות בכל הדרכים בהם אתם שולחים לנו אותן, ואני מאוד מקווה ש-3,200 החיילים שיקבלו לשטחי הכינוס את הספר במתנה השקעות לעצלנים יאהבו אותו, ואחרי שהם יחזרו בשלום מן המלחמה יבנו לעצמם ולמשפחה שלהם עתיד חדש, עתיד שלב, ושהם יהיו בטוחים גם בדרכם המשפחתית וגם בדרכם הפיננסית. כולי תקווה לימים טובים יותר. הלוואי ותמשיכו להשקיע באותה אסטרטגיה שקבעתם לעצמכם אחרי שקראתם את הספר השקעות לעצלנים. אני תמיר מנדובסקי, תודה רבה שהזנתם לי, וניפגש בפרק הבא של השקעות לעצלנים.